פעם וחצי פרש.
הוא אומר שאשרי ששר לא יחשוב לו השם עוון. כלומר, מביאה שאדם כותב חטא ראשון, חטא שני, הקדוש ברוך הוא מעביר. כותב את החטא השלישי, מגלגל עליו את הכל. הוא אומר, בחטא ראשון שני, אז הוא בעצם מכניס את עצמו לבחירה החופשית. עכשיו הוא יודע מה טוב ויודע מה רע. אחרי שהוא יודע מה טוב ומה רע, אז שייך את הבחירה. אז אם הוא אחר כך מתגבר, אז לא מחשבים לו כלום, כי אז יתגרר שהוא באמת עושה טוב. אבל אם לא, אז בגלל מילתא למקרא, אז יפקים לו את הכל. זאת אומרת, בחינת הטוב רק מתוך הבחירה. וזה דבר שהוא צריך הרבה זהירות. זה, האדם לא מכניס את עצמו חס וחלילה לפת. אבל הוא אומר שבניסיון הזה עצמו, הקדוש ברוך הוא כל פעם מנסה בן אדם. כדי להכניס אותו. אז משוגעים בערך.
זה לא שבח.
נכנס לגדר של
הניסיון. זה לא שבח, שלא טעם טעם חית.
מה?
זה לא שבח, שלא טעם טעם חית. אם לא טעם חית, זה...
זה שאנחנו אומרים שזה כאן מנדעים ונפיק. שמי שנכנס ולא יצא לעמוד בניסיונות, תמיד זה לא שלא נברח. כל הניסיון של הסיפור של האדם, זה רק מקומכם, שהוא עמד בניסיונות, הוא הצליח לעמוד בהם. אבל אם הוא לא עמד בניסיון, אז מה אפשר לתת לשם?
מה המעולה יותר, השליט או לא מעולה?
אדם אסור לו להגיד, אני
עכשיו...
אני רוצה להיכנס לבחירה חופשית, אז אני אבחור במה שהוא רק...
אדם, יש תחום שהקדוש ברוך הוא לא
מכניס לו לניסיון. כל אחד, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיון, לפי שורש נשמתו ולפי מה שהוא צריך לתקן בעולם. יש אחד שהניסיון שלו זה אהבת ממון. נותן לו הרבה ממון, עד שהוא טוען טוב מה זה ממון, אחר כך לוקח ממנו את הכל, והוא אומר לו, עכשיו מה אתה רוצה, תבחר. אתה רוצה לרדוף אחרי הממון או אחרי התורה. אבל לפני שהוא טעם מה זה ממון, תדבר איתו על ממון, תגיד מה אתה מבלבל את המוח, תן לי לשבת בבית מדרש. כן. אז כל אחד בניסיון שלו. כל אחד יש לו את שורש נשמתו ואת הניסיון המיוחד שלו.
גם
העמידה
בניסיון זה
סבורת
דבר.
בוודאי. זה דמיון שאנחנו. אלמלא השם עוזרו לא יכול לעמוד לו. כי כבר ידעת כי אין שום רע בעולם, כי כל המחשבות זרות ורעות הן מהרות רעות וכיוצא, כולם באים לתכלית הטוב. כל המטרה שלהם לעורר את האדם לאהבת השם ידבר. זאת אומרת, כלומר הוא כותב שגם מחשבה של לכאורה אהבה שאינה טובה היא בעצם בשורש מעוררת את בחינת האהבה עצמה. אבל האדם צריך לקחת את אותה אהבה נפולה, מה שמביא המאור עיניים, להעלות אותה ולדבק אותה בשורש העליון שלה, ולהגיע מתוך זה לאהבת השם יתברך. ובכל דבר רע מבחין את הטוב. וכשבא לו איזו התלהטות, מידה נפולה, יאמין באמונה שלמה, כי גם שם יחודו יתברך. וזה שנראה רע, בא להעלותו לטוב האמיתי. לאהבת השם יתברך, כי כמו שהוא עומד ברע, אם יעמוד בניסיון ולא ימשיך את נפשו אחר הרע, אז יתעלה נפשו למדרגת רוח הקודש ברגע אחד לטוב שבו. רק אמרנו מביא שהמון רשעים שברגע אחד כפו את יצרם הרע בדברים שהם היו קשים נורא מבחינת אהבות רעות, ברגע אחד מתוך כפיית הרע קיבלו ברגע אחד מדרגות של רוח הקודש. ולפעמים אתה יכול לשמוע על אדם שצלחה עליו הרוח ולא יודע מה, בן אדם סך הכל אתמול היה זה, אתה אומר לי היום הוא כבר רואה ויש לו ראיות ויש לו זה. ברגע אחד ייפך את הכל לטובה, זוכה למדרגה הזאת. יתעלה נפשו למדרגת רוח הקודש ברגע אחד לטוב שבו, שבאותו אדם, מהרע שבו לטוב שבו, כמו שידוע מכמה מעשיות הוא בא בקדמונים. כי עיקר מה שנקרא אדם בעולם, להיות לו לב טהור ולב אמת. וצריך לעמוד במבחן. והמבחן הזה הוא גם כן טוב. אם יעלה הוא את המבחן, אז יתהפך למלאך טוב קדוש. זאת אומרת שהיצר הרע עצמו יהפך למלאך טוב וקדוש. אם כן, הרע הוא כיסא אל הטוב, כי על ידי התעוררות הרע נעשה מעון לשכינה בהתאפקות כל החשקות לחשק אחד, נועם השם וזיו אור השכינה. וכן כל המידות הרעות, גאווה ומחשבת עבודה זרה של גאווה, להסתרר על זולתו בעבודה זרה של רב ורבי, וכשבאים עניינים אלו, מחשבות כאלו, והם באים לתיקון נפשו, כל מחשבה כזאת יש לו צורך של תיקון, כי היא קומה שלמה, כי אין שום דבר במקרה. ואם עדיין לא ניתר נפשו מכל וכל מכל יאמר, אז שהיא עבודה זרה ממש הגאווה, אזי עומדים עליו רשעים גמורים, אשר עליהם נאמר תנא עוון על עוונם, וחירופין וגידופין, כמו שעשו למרן אור ישראל, ולרובן של הצדיקים העומדים במדרגות ומראות ומדרגות עליונים, רואים מסוף העולם ועד סופו, סופים כל חדרי חלות המרכבה, ובנקל שיבוא בליבם איזה התנסות, הוא רואה את עצמו בכל העולמות העליונים, בקלות יכול לבוא להתנסות, ובקל יוכל להידחות משני עולמות. זה כמרנו מביא על הבעל שם טוב, מה שאמרנו, שאם הייתה לבעל שם טוב אבא אמין הכי קטנה, בעליות נשמה כשהוא היה עושה בעולמות עליונים, שהוא יותר טוב מהפחות שבפקוטים שבעם ישראל, היו זורקים אותו מכל המדרגות. זה הענבה
שבאות.
למרות כדי לשמור אותו, שחס וחלילה לא תהיה לו את ניסה. ובקל יוכל לדחות משני עולמות, כי התנשאות הרע הוא עבודה זרה ממש, והשם יתברך בוכן לבוא בקליות, ולכן מקרב בהם נחשים ועקרבים זוחלי עפר, שאין להם חלק באלוהי ישראל, והם נושכים לצדיק בחרבות שבשפתותיהם, ונשבר ונכנע לבוא בקרבו, עד שבא לאהבת ישראל באמת להיות נכנע בפני כל אדם מישראל, ולראות זכות וטובה על כל ישראל. הוא בא למדרגת עין ממש לפני הקדוש ברוך הוא, והתפשטות הגשמיות, לאחד קודש ורכוש נמתה, להיות עיל ונפיק ולא בר. אם כן, הרע עשה דבר גדול, ונעשה כיסא אל הטוב. מה? בלי פסולת. ונעשה כיסא אל הטוב, וכן כשרואה מעשי הרשעים, הרוכים בחושן, הוא אינו הולך בדרכם, ועל ידי זה משיג תענוג ואור בעבודתו, כי יתרון האור מן החושן. זאת אומרת, אתה רואה את העבלים שלה, מצד שני רואה את מה שהוא זכה, יש לו תענוג מזה ממש, ויתרון החוכמה מן הסכלות ממש. כי אם לא היה רע וחושך וסכלות בעולם, לא היה הטוב והאור והחוכמה ניכר. כי כל אלמה כהיחידה דיומא דלא שמי חשיבה, אלא על ידי הרע נמשך תענוג ואור ויתרון לטוב. בלי הרע לא היה לטוב שום תענוג. וכמעט שעל ידי זה יש לרע גם כן עלייה, כי הוא גורם את כל זה, שהרי עושה רצון הבורא, ויש בו צורך כמו בטוב עצמו. ולכן אל ידחה שונאה ואת הרע שלו, אל אדון לשם ואשתו, יקבל בשמחה, ועד רבה יכוון לעלותם, כמו שעשה רבנו יהודה החסיד, כל רשע שציור אותו נעשה צדיק, אף גוי שציור אותו נתגייר, וכל זה אם יש בו טוב, אבל רק גמור שעולה, התפרדו כל פועלי אבן, ונופל לנוגבה ותאום הרבה, והטוב יתעלה ויתפך הרע לטוב, ואויב לאוהב, ונעשה איכות קודשא ברכוש שכינתא, כי השכינה כוללת הכל, ואין שום מציאות בלתי השם מדברה, לצורך קודשא ברכוש שכינתא, ובוחן ליבות וכליות, מבחין הטוב והרע ומחזירו לטוב, והרע גמור, קלה ועבד, כן יורדו כל עובדך השם, ואלו שאין להם חלק באלוקי ישראל, יהיה להם חלק, ויתפכו לטוב, והכל יתמתק במתק האור לעיניים.
יש שתי
בחינות,
אחד של הצפתה, ויש
עוד לרע ועברה נוסף ולכה, שישר של הפתיחת הרע עצמו לטוב, של כיפת נוגה. הרע של כיפת נוגה, אנחנו נהפכים אותו לטוב. אלא
לארפה. איך זה נקרא? זה נקרא... לקחת את הטוב
לשיר את הרב,
הוא...
יש לנו...
זה נקרא...
בחסידות מובא שלוש קליפות. הכנעה, הבדלה והמתקה. הכנעה זה שלוש קליפות הטמעות, שאין והן טוב, והן קשורות לכל השסע מצוות לא תעשה. שבזה אין לאדם שום עבודה, גם לא יכול לומר אני אעשה עבירה כדי לקיים, כדי לתקן משהו, אלא בשלושה עבירות, בשלושת הקליפות האלה שקשורות לשעשה מצוות לא תעשה, אדם צריך להכניע את זה עד הסוף, לא לעבור. חוץ מזה ביטולים זה כבר לפי הלוכה, זה מותר לפי הלכה, זה הקדוש ברוך הוא ראה ברוך חודשו שיש את הצוד שצריך להבליע אותו ולהעלות אותו. אבל זה... כן, כמו דבר של איסור שיתערב בדבר שהוא מותר. כן? אז זה הבחינה של ההכנעה. אחר כך באה הבדלה, שזה קשור לקליפת נוגה שחציו טוב וחציו רע, שזה בעצם כל דברי הרשות, אכילה, של איך אתה אוכל, שתייה, איך אתה שותה, בשיחה, איך אתה מדבר. כל ענייני עולם הזה שקשורים לעולם הרשות, יש לך אפשרות לעטות אותם אל הקדושה ולעבוד בהם את הקדוש ברוך הוא, ויש אפשרות לאדם, חס וחלילה, לעטות אותם אל הרע, ואז הוא נמשך אל השלוש הקליפות הרעות. רגע, זה עכשיו ההבדלה בין הטוב הרע שבקליפת נוגה. אחרי שאנחנו מבדילים, אנחנו מעלים את הטוב, מקשרים אותו בבינה, קישור מלכות בבינה זה המתקה, שזה המיתוק עצמו והייחוד, שזה בא תמיד אחרי בירור ניצוצים. זאת אומרת, אין לנו שום אפשרות של המתקה בלי בירור ניצוצות מקליפת נוגה מהאבדלה.
כשיש משהו שמורה בטוב ורע, אני יכול לקחת רק את הטוב שבו ולחזור אותו עם כמו, אבל לא להפוך את כל כללותו עם הטוב ומרע לטוב.
את הרע גם הוא אתה לא יכול לתקן, אבל את את הרע עצמו שיש לו תיקון, שיש לו, שאתה משתמש בו לעבודת השם, כן יש אפשר. להפוך את יצר הרע למלאך טוב.
אבל
אתה כזה
אנחנו מעלים
יש חוץ מה שדיברנו בפעם שעברה על העניין של אפשי ואפשי, שזה דרך מיוחדת יחידה לברר משלוש קליפות הטמאות, לא על ידי מעשה אלא על ידי דיבור. אמירה אפשי ואפשי מעשה שבי שבשנה עם עשר עליי, זה הדרך היחידה לקיים שם התיקון, וזה כלומר אתה חושב שזה תיקון עצום שרק אחרי תחיית המתים יעשו אותם. רק בדיבור. זאת אומרת, אפשי ואפשי הוא מעשה שאבי שבשמיים עשרה עליו. לא, אדם יכול להגיד, הייתי רוצה מאוד לאכול עכשיו. מה אני עושה כזה בחור משהו? אולי אני רוצה איזה גימטריה באפשי ואפשי מעשה שאבי שבשמיים עשרה עליו. כלל העולה. על ידי שהצדיק יתפלל עליהם ויחזיר אותם בתשובה, כמו שרבים דעתים, כל רשע שצייר אותו נעשה צדיק, אף גוי שצייר אותו נתגייר.
אז אין דבר...
תתפלל עליו,
אה? אז אין דבר שיכול לתת יורים...
בוודאי, לא ידח מבין ומידע.
אז איך הרב כותב שעל ידי מינות תחייה,
כן, אפשר להחזיר את השם? אפשר להחזיר את השם? אם הוא מנתק ולא מחזיר, זה בעיה, אם היא מחזירים אותו. יש הרבה שבאמינות וכפירה, ואחר כך חזרו בתשובה.
אז לא על ידי העבודה שלהם, על ידי העבודה של הצדיק.
או צדיק, או שהם עצמם, זכות אבות עוררה אותם לזה. בעיקרון הקומה מתמיד משתדל שבסופו של דבר הסוגה מתוקנת ולא ידח ממנו מידע. זה מביא באזור חי, לגבי כל העניין של הערב רב וכל הכתות מהערב רב, ומה שכתוב שימחו, כותב עם מחו אבונם, וכיוון שמרקע כוונתו של משה רבנו כשחילק את הערב רב הייתה כוונתו לשם שמיים ולטובה, כל מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ובסוף הדרך כולם יתוקנו וילובלו.
זה בגדולה זה נשמע, ראשון?
כלל העולה, כן.
אבל רשות זה או למצווה?
או למצווה, זה עליהם הגדלה.
אין מה שבאמת.
בסדר, זה עליהם הגדלה.
זה דבר הרשות, השאלה מה אתה עושה? אתה יכול או להפנות את זה לקדושה, או להפנות את זה.
אין משהו ניטרלי.
אבל
הדבר כשהוא מצד עצמו הוא ניטרלי, המעשה שלך הוא לא ניטרלי. כשאתה עושה מעשה, השאלה לאן אתה מפנה. לכן אנחנו מדברים הרבה על העניין לשם שמיים, לקרוא בכל דבר לשם השם. אותו דבר אפשר לחיות את יום רביעי, יום רביעי, מה זה יום רביעי? יום חול. ואפשר לחיות את יום רביעי, יום רביעי בשבת קודש, להשרות קדושת שבת ביום, וכל היום הזה בקדושת שבת. לכן כל הזמן עומד של כלל העולה, כי בני אדם השונים אותו ומדברים על המסרה, צריכים להעלותם ולתקנם על ידי התפילה להתפלל עליהם שישובו בתשובה. ואם אינו עושה כך, רק שדוחה אותם בכעס ובעונש, אז הם נעשים חומריים יותר, מתגשמים, ושונאים אותו יותר, וגם מציקים לו יותר. כי באמת הם חלק רוחו ממש, רוחו של הצדיק, ועל ידי שלא תתנם, הם שונאים אותו, ומקטרגים עליו, ומדברים עליו לשונאים. ואם היה זוכה לתקן רוחו באמת, היו גם הם מתוקנים, כי צריך לתקנן ולהעלותן בתפילה, ועל ידי התפילה נמתק בשורשו, ואז ממילא הוא עולה ומעלה את הטוב שלהם. זאת אומרת, מה שהתפילה פועלת, היא פועלת לתקן את השורש של אותו רשע. כיוון שהשורש עצמו נתקן, אז כל הטוב שבו נמשך למעלה והוא מתעלה. זה היסוד שאנחנו נראה את זה בהמשך, שלמה צדיקים מרגישים את עצמם הפקוטים שבפקוטים שבכל ישראל. כיוון שצדיק היום בעצם כולל את שורש כל נשמת ישראל, אם יש איזשהו מישהו פחות זה בגללו, אז הוא יותר פחות ממנו.
זה
חזור פה,
שרה, איך רב
נשמע רב?
אז זה שמושה
רבים לא
פחות.
מה?
יש
לשם שרבן אף
פעם לא
פחות של
הרגיש.
הרגיש?
זה חוץ מהחן של הרגיש. זה שכל דור
המדבר
היה דור
דעה, היה את השפחה עליה. כן, אבל ביחס לכל הדור, משה רבנו החזיק את עצמו בפחות שבפחותים שבדור ההוא, שבכל דור המדבר. זה דיברנו על העניין הזה, של הקומן המביא את העניין של יש צדיק שנספה באבון הדור. הקומן המביא בזוהר חי, מה זה צדיק נספה באבון הדור? אם הדור חטא, שהדור ישלם. אם הצדיק חטא, שהצדיק ישלם, אבל איפה הצדיק האלוקי? מה פתאום שצדיק יענש בשביל הדור? אלא אומר שבאמת הצדיק הוא צדיק, והוא מחזיק מעצמו בתור צדיק, אבל זה שהוא צדיק, כל אלה שסביבו נידונים כרשעים. על זה שהוא גלגל עליהם חובה, על זה הוא נספה באבון הדור. אבל הוא אומר, הדרך שאורנו הבעל שם טוב ותלמידיו, שלימד אותנו הבעל שם טוב, שבאמת הצדיק מחזיק את עצמו בפחות שבפחותים שבעם ישראל, הגרוע שבכולם. שכשבאה מידת הדין לפגוע בעם ישראל, אז הצדיק אומר, תתחילו איתי, אני הכי גרוע. וכיוון שלגביו אין לה שום פתחון פה, אז היא עוזבת את כל ישראל, לא את הצדיק ולא את ישראל. אומר, זה הייתה דרכו של הבעל שם טוב ותלמידיו. אומר, וזה הייתה דרכו של משה רבנו, שהחזיק את עצמו בפחות שבפחותים שבעם ישראל, שמידת הדין הייתה באה לפגוע, היא אומרת, תתחילו ממני, אני הכי גרוע. עד כדי כך שבעדת כוח ועדתו, בכוח ועדתו, שהקדוש ברוך הוא כבר רצה שהדין יתפוס בהם ויאנשו, והקדוש ברוך הוא אומר להם, הרמו מתוך העדה, תחזיקו את עצמכם קצת גדולים, כדי שמידת הדין תתפוס בהם, אחרת אי אפשר לעשות להם כלום. כן? זה הדרך שצדיקים. אותו דבר הקומן המסביר את הגמרא, שלגבי רבי אלעזר בן ערך, הלל ויוסף. דיברנו את זה, אני חושב, פעם. אומר שאלעזר בן ערך מחייב את השירים, למה הם לא למדו תורה? שאם בעולם הבא יגידו שלא למדו תורה, כי היה להם הרבה הטרדות, הם היו עשירים, יגידו אלעזר בן ערך גם היה עשיר, והנה בכל זאת הוא למד תורה. והילל מחייב את העניים, שאם יבואו ויגידו שלא למדו תורה בגלל שהיו עניים, הוא יגיד הנה הילל גם היה עני, וגם כל כשם למד תורה. ויוסף מחייב את כל הרשעים, שאם יגידו לא יכלו להתגבר על יצרם, הנה יוסף עמד בפיתיון ובכל זאת התגבר על יצרם. אומרת הגמרא, נמצא הילל מחייב את העניים, אלעזר בן ערך את הרשעים, את העשירים, ויוסף מחייב את הרשעים. שאלה כבר ממש השבח הגדול הזה שהם מביאים, שנמצאו הם מחייבים. זה שבח לחייב מישהו מעם ישראל, מה זה נמצא, הילל מחייב, אלעזר בן ערך, רבי אלעזר בן ערך, ויוסף מחייב. אלא אומר שכל מי שמחויב בדבר מוציא את האחרים מדי חובתו. ומי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את האחרים מדי חובתו. זאת אומרת שבעצם, אם לא היה, אז אומר כך, שבאמת כיוון שהילל הזקן, הוא בעצם שורש לכל העניים שיהיו בעולם מאז ועד עתה. הוא השורש שלהם. ובאמת בדקי דקות, העניות הפריעה לו קצת בלימוד. אבל כיוון שאצלו זה היה בשורש, זה לא היה כל כך ברושם. אבל זה גרם לכל העניים אחר כך שיהיה להם ביטול תורה מהעניות שלהם. אותו דבר רבי אלעזר בן ערך, שבאמת העשירות עצמה בדקי דקות הפריעה לו קצת בלימוד. וזה גרם לכל העשירים שיש להם ביטול תורה בגלל העשירות שלהם. אותו דבר אומר הרשעים עצמם, יוסף, בדקי דקות היה שם איזה נקודה שהפריעה לו. וזה גרם לכל מה שקורה עם הרשעים. זאת אומרת, יוצא שכיוון שהם מחויבים בדבר, אז כל המחויב בדבר מוציא את האחרים ידי חובה, אז יוצא שהילל חייב להוציא את כל העניים מגן עדן, מגיהנום, שלא למדו תורה בגלל העניות, חייב הילל, כיוון שהוא מחויב בדבר, להוציא אותה מגיהנום, ורבי אלעזר מחויב להוציא את כל העשירים, ויוסף הצדיק מחויב להוציא את כל הרשעים מגיהנום. כלומר, ודאי לי שחייבתי את הצדיק להוציא את הרשעים מגיהנום, שלא ירוץ את גולגלתי. ככה הוא כותב שם בבורא.
ואם יש באיזשהו מקום, וזה תמיד גם הרב באורות הקודש מדבר, כשאנחנו מדברים על המציאות, אדם לא יכול לבוא לשבת בבית המדרש עם סטנדר וספר ולהגיד אשראי וטוב. ברוך השם, העולם שלי מבריק. ולא, העולם שלך מבריק, אתה סך הכל תא בכל הפרטוק הזה של המסיעים. תא אחד בכל הפרטוק. מה אתה אומר לי שהאצבע בסדר? מה עם כל היד? מה עם כל הגוף? ממה אתה רגוע כל כך? האצבע אחת בסדר והשנייה מסכנה לידה כואבת. אז מה אתה רגוע? אז אדם לא יכול לבוא ולומר אני את נפשי הצלתי. כי באמת גם את נפשו הוא לא מציל. כי עבר אחד בגוף שהוא לא בסדר, כל הגוף סובר מזה. כשהרגל לא הולכת, אז כל הרגוף מרגיש את הכי עדיף.
מה נשאר זה? אחרי שעד התלמיד, כל 30
יום תלמידו, ואמר
אחד היא נפשה, אחד
היא נפשה, וכי
הנפש,
כי מה
אתה שמח, כל
המשרה לא מבין. תסתכל בשער הגלגולים, תראה מה הוא משנה. למה דווקא נפש, לא רוח, לא משנה, מה היה שם בגלגול. אבל בעיקרון, צריך לראות את התמונה הכללית, והתמונה היותר כללית, הרב מביא בשיר מרובה, התמונה היותר כללית היא כל האנושות. בסופו של דבר כל האנושות כולה יצא חפיו של הקדוש ברוך הוא שצריך באיזושהי דרך להגיע לשלמות ולא רק כל האנושות, כל העולם ולא כל העולם, כל העולמות כולם הזמור הרצים, הרב הוא כותב שהרע המוחלט שמח בקיומו הרע המוחלט לחלוטין זאת
אומר, אז הרע מצד עצמו, כשהוא רואה שאין בו טיפה של טוב, הוא יודע שהתפקיד שלו זה לא להיות בעולם, כי אוי ובוי, זה לא טוב שיהיה רע בעולם. אז הוא שמח בכליון. זה כלומר, הרפוק מביא בעניין של המלא. למשל הזונה עצמה, בסוף אמרנו מסביר שהזונה עצמה היא בעצם לא, היא בעצם האישה. זה רק סוט עיניים כדי לעורר אצלו את כל אותם האהבות עצמה. כן? כל ה... זאת אומרת שתמר, זאת אומרת
שתמר?
אז זה הבחינה הזו שאדם צריך לראות את עצמו לא רק בהקשר הפרטי שלו, בנקודה המצומצמת, אלא לראות את כל המכלול כולו. כן, שבעצם הדאגה עצמה היא דאגה על כל העולמות כולם, על כל האנושות, על כל העולמות כולם. והתפילה שאנחנו מתפללים, עיקר התפילה, עם כל העולמות כולם, כשאנחנו מדברים על תיקון השכינה, לאק משכינתא מאב, אנחנו מדברים על לאק משכינתא מאב, תיקון כל העולם כולו, לתקן עולם במלכות שדי. כן? את כל העולם כולו לתקן במלכות שדי. עד כל זמן שאנחנו לא מגיעים לזה, עוד לא הגענו לעולם מאושר, מעולם מסוכן. וזה חשוב הרבה לקרוא אורות הקודש. לא כך הרבה ישמחו לעשות ציור של אורות הקודש בעוד חושיים, רק סיום. חשוב הרבה לקרוא אורות הקודש. רבע שעה, כל רבע שעה לפני השינה, אורות הקודש, תאמין לי, אתה עולה בעולמות אלוהים.
רבע שעה של היום, בוא אין לנו דקה ב-24 שעות. רבע שעה דור דבורה, רבע שעה אורות הקודש.
על יד על יד, קצת לגנוב את זה. כן. זה מה שאמרנו פה, ועל ידי התפילה נמתק בשורשו, הוא מעלה את הטוב שלהם, אם יש בהם טוב, חוזרים למותק. ואם הם רובן רע, הם קלים ועובדים ממילא, ופעמה מרחץ בדם הרשע. אבל הוא חלילה לא התכוון לכך, לקחת מהם את הטוב ולהפיל אותם, אלא ישתוק ויקבל בשמחה ובלב טוב וישתוק וטוב לו. ובזה נעשה ייחוד השלם למעלה, בבירור הטוב, התגדל והתקדש מרבה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשר אומר את הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפתח הבא עליהם תורה מקודש. גונדה, עמוד קוף בית. גונדה צריך להודיע לחברים עושים יתודו של עולם. אף על פי שמו בגמרא, אין אדם נחשן, אלא אם יש בו, אין אשם ויש. זהו כשהוא שלא מחמת אויבים ושונאים. אבל אויבים דאף ולקלה, לית במשש. זאת אומרת, אם זה אויבים ושונאים, בהחלט אפשר לחשוב באדם דברים שאין בליבו. אף בדבר שלא יראה בשום בלבול, הרשעים מקטרגו על צדיק ואומרו עליו לשון הרע. כמו שעשו לרבנו אלוקי קודש מורנו קדוש, מורנו ורבנו אור שבעת הימים הבעל שם טוב, ותלמידו רבנו דוב באר וכיוצא. אבל יקשה לך, כי אין שום מציאות הרי בלתי השם יתברך. אז איך יכול להיות שהם אומרים דברים כאלה עליהם? דע לך אחי, כי ערב רב היו ניצוצות של משה רבנו. וכן בלעם הרשע, היה בו כמה נשמות קדושות, שניצוצל משה רבנו, כמו שאמר מרן אלוקי ארי, שלעתיד יתמעו איך טומאה מטומאה רצוצה של בלעם, יצאו כמה נשמות קדושות, צדיקים וחסידים, נביאים ובעלי רוח הקודש. ואותו דבר הקומר המסביר, וברכה לברכה לגבי העניין של אתונו של בלעם. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה נס עם האתון, שדיברה את כל מה שדיברה. אז הוא אומר לכאורה, הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה נס שלו לצורך. איזה צורך היה בנס הזה שהאתון תדבר? יש בעצם בתורה כשאנחנו רואים שכתוב על המשיח ובכל הנבואה של בלעם הרשע. משה רבנו בכלל לא מתנבא על המשיח. כל התנבאות על המשיח לעתיד לבוא, דרך כוכב יעקב, כל זה בא בנבואתו של בלעם. אומר שמשה רבנו מצד עצמו, כל דבר הוא דבר שהתנבא עליו, זה דברים שהוא השיג אותם מצד ההשגה שלו שהוא זכה אליהם ממלא תנבאים. זאת אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא רצה להמשיך את הבחינה של הנבואה על ביאת המשיח ועל ביאת המשיח, והיה צריך להמשיך את זה, כיוון שבלעם היה משורש נשמתו של משה רבנו. משה רבנו, אם היה זוכה ולא היה מתנית כערב רם, היה זוכה לזכות במדרגת משיח והיה גואל את ישראל גאולה שלמה,
מכיוון שהוא היה מאותו שורש, אז הוא אומר, יכל להעביר את כל הנבואה דרך בלעם הרשע, ולא מבחינת השגה, אלא של מה שהקדוש ברוך הוא שם בפי. והקומן הכותב זה כמו שור בן יומו, שאין לך מינה באיזה שנה, הוא הרי לא זד ממרדתו, ככה הבחינה של בלעם הרשע, ולכן הקדוש ברוך הוא סובב לגלגל, וכדי להראות שזה עצמו היה נס ופלא, ולא מצד ההשגה של בלעם הרשע שהוא השיג בעניינים האלה, לכן הוא פתח את פי האתון שתדבר, כמו שאצל האתון זה אין לנפקא מינה בין שנה בין מאה, כדי לדבר זה סך הכל נס ופלא, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא עשה נס עם בלעם שדיבר את כל מה שדיבר. הוא אומר שגדול הנס שנעשה עם בלעם יותר מהאתון, כי הוא בכל זאת דיבר על מדרגות עשומות, כן? אבל זה כדי להוריד את הבחינה הזו של ה... כאילו עם עצמם, וזה בגלל שהיה לו שורש נשמה בבחינה העליונה הזאת. בגלל השורש הזה, אחר כך גם כנסו המון צדיקים עליונים דרך שהיו בעצם בלועים בבלעם, שיצאו אחר כך והתגלו. ולעתיד יתמעו איך מטומאה רציצה של בלעם, יצאו כמה נשמות קדושות, צדיקים וחסידים, נביאים ובעלי רוח הקודש. ובזמן שהיה משה רבנו בעולם, על ידי שלא זכה להיות מלאך ומשיח, אמרנו שמשה רבנו לא זכה לבדרגת מלאך כמו חנוך, בגלל שהכניס את הערב רב, אז הוא לא זכה למדרגת מלאך כמו חנוך, לא זכה לתקנם עדיין עד לעתיד. ומה שלא זכה היה גם כן על ידי ערב רב כנודע. ואמר מרן אלוקי רבנו אור עינינו מאיר, מראש הצילות עד סוף עקבות משיחה, הרב ישראל בן אליעזר. זאת אומרת, הקומן המאוד מחזיק מהבחינה של הבעל שם טוב במדרגות ממש עצומות. הוא מביא שכל הבחינה של, 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 של הבעל שם טוב זכה למדרגה של רשע ולא התיידע. זאת אומרת, כל עניינו של הבעל שם טוב היה בחינת מלכות נפש לדוד, נפש של דוד של עולם האצילות. מבחינת דוד המלך, מבחינת כל עניינו, מבחינת המלכות. לא, אבל מה שמיוחד במלכות זה דווקא הבחינה של הנפש שבה. שזה בעצם מה שמכין את המלכות. מצד אחד יש לו את החיסרון העצום, שלט לה מגרמה כלום. מצד שני, מבחינת המלכות עצמה, הרבה מעשו הבונים, הייתה לראש פינה כשהיא מתעלה, היא מתעלה עד רשע ולא התיידה. ומשם בעצם היא ממשיכה לאין ארוך שפע עצום. זאת אומרת שזו הייתה המדרגה של, של הבעל שם טוב, שזכה להעלות את המלכות אף רשע ולא התיידע, מבחינת שורה מבחינת ההשגה שלו. זאת אומרת, לכן לא לחינם קראו לו גם כן הבעל שם טוב, כי יש כתר, כתר תורה, כתר מלכות וכתר תונה, וכתר שם טוב עולה על כולם מבחינת רשע ולא התיידע. הקומרנה כותב, בגלל שזה מבחינת דוד המלך, ומה שמייחד אותו זה הנפש ולא הרוח, לא הצד של התורה, זה לא, וזה לא מתבטא הגדלות של דוד המלך, מבחינת הנפש שלו יותר גדולה מ... ככה כותב שלנו. שכל מה שעשה בי, אז זה מה שאומר רבנו אורננו, אמיר מראש הצילות עד סוף עברות משיחה, הרב ישראל בן אליעזר, שכל מה שעשה בלעם וערב רב, אמרו על משה, שחשדו בשק איש ממש על ידי הרע שלהם, ולא אמרו כל כך בשקר. למה שהרי בלעם בערב רב שהם ניתוצי נשמתו, כל מה שעשו אמרו עליו, ואין שום מציאות בלתי השם יתבח ויתעלם, וחרפות וחרפות חרפות חורפיך נפלו עליי, ומשה וצדיקים עוסקים בתיקונו של עולם לתקן הכל, והכל מתוקן לסעודה. אבל השומע חרפת הצדיק ואינו מוכר במסירות נפש, ומכל שכן כשהוא שמח, לא יהיה לו חלק באלוהי ישראל, ואין לו תיקון, ונדחה משני עולמות, יותר מן הרשעים המחרפים, ואתם צדיקים צדקו בשם ובאור מצוותיו, וביחודים הקדושים, ובכל תנועה שאדם עושה באמת, לייחוד שמו יתברך, וזה הייחוד שהוא עושה, לייחוד שמו יתברך לשם שמיים, קורד ומשפיד כל הקליפות. וכל העולמות מזדעזעים ממנו. זה כלומר מספר, אמרנו את הנקודה הזאת, שמי שבאמת זוכה לייחד שם השם, כלומר מביא שכל השערים בעולמות עליונים נפתחים לפניו. הוא מביא שבאמת כשנפטר הבן של הקומרנה, אמרנו כזה, הוא לא יכל להספיד אותו בגלל הצער שהיה לו, אבל בהלוויה כשהוא ליווה אותו, אז הוא אמר, דבר אחד אני רק יכול כן להגיד לך, שבכל מקום לשמיים שתגיע, תגיד שאתה הבן שלי, יפתחו לך את כל השערות. זה אני כן אתם, אז ככה כתב שלי. זה מה שהרם מדבר פה על העניין הזה, בכל העולמות מזדעדעים ממנו, תזכו ומצאו בתורה ותפילה ויראה ואהבה, ותאול פליסר בבה לאל מדעתי ולדין חיפה. אחרי חזק חזק, יש לה שערי הפרסמון, שמי שזוכה להם דווקא מי שעוסק בתורה לשמור. על ידי סוג כנגד מוטים ומידות, כנגד מוטים ומידות, מי שזוכה להם זה דווקא מי שעוסק בתורה לשמור. וכל שער ושער מוכרים את האדם מה דרגת הנשמה שלו.
מה הוא עונה פה? הוא שאל שאלה על הוא, אבל אם שאלה חצון שאני מצויים בגבי השם יברך.
זה מה שהוא אמר, שבעצם כיוון שמשורש נשמתו הם הבחינה של הרע שלו, אז מה שהם מטפילים עליו זה בעצם מה שהם בעצמם עשו. אבל כיוון שהם שייכים לו מצד שורש הנשמה, אז הם יכולים להגיד את זה עליו. למרות שזה שקר, כי הצדיק מצד עצמו לא חשב ולא פעל שום דבר בדבר הזה. מצד השתייכות בשורש הנשמה, אז הם אומרים את זה.
אם אומרים משהו על צדיק, זה שקר, יש איזשהו מישהו חשש שקשור לשור
קשור לו? בעיקרון, הקומר מכותב שכל מי שסובב את האדם ומציק לו, הוא קשור אליו. ומה שהוא מציק לו, בגלל שתי דברים. קודם כל בגלל שהוא עדיין מבנת הרע, ובאת שהוא כועס עליו. למה הוא לא תיקן אותו?
למה הוא לא?
תיקן אותו. בגלל שהוא לא תיקן אותו, הוא מתקנה בצדיק וכל השני. המון מוסר. זה המון מוסר על האחריות שיש על האמת.
מישהו בא לתלה איזה צדיק איזה צעקות מועקות, הוא צריך להתפלל עליו שהיא תוקעת.
זה מה שלמדנו כאן, שהצדיק עצמו, מה שהוא צריך לעשות זה לא לדחות את הרשע ואת המתנגדים, אלא להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה ויתוקנו. על ידי זה שהוא מתפלל, על ידי זה שהוא מתפלל, הוא מתקן את השורש של אותו רשע, וכיוון שהשורש מתקן, ממילא זה פועל עליו במציאות לחזור בתשובה. קודם כל אם מציקים לו סימן שהוא צדיק. במדרגה שלו, כל אחד
יכול
להשאיר. אם אני אתפלל על מישהו שמשפטים, אני רק בגלל שמציפים, שרוצה שאבטיק להגיד. אז אתה עכשיו תתחיל להתפלל אליו בגלל שאתה רוצה תורתו.
יכול להגיע
לתורתו. למה? למה? שוב למטה, תחליט שהיום, אתה תחליט שאתה מרחם על כל המציקים. ותתפלל אליהם שבעזרת השם יהיו מציקים צדיקים. מה יש?
מי שלא מציקים לא צדיק או שהוא
מציקים? מי שלא עבר את המבחן הזה של מי שלא עבר את המבחן הזה של לא עבר את המסך. לא עבר את המסך. כי אחד הדברים העיקריים ביותר זה הנושא של הענווה. וכדי באמת להביא אותו לשקלות הרוח, להרגיש הפחות שבפחותים שבעם ישראל, אז צריך לדוש אותו טוב כדי שהוא ירגיש לך.
אין באמת עזיבת החטא האמיתית, אין באמת, כאילו קצת נהנים על הזיכרון או משהו, לא יודע שיש לדוש ובא אני חי יום זונה, יש באמת רצון עצמו לשם באמת, זה מה שזה הייתה, בדרך כלל זה גמר התיכון שלנו. מרוויח את זה מפרצות
שלנו, שאני אמרה,
מה? אנחנו כל דבר אמרנו לפני כן שהשכינה כוללת טוב ורע. אין מציאות של רע בעולם שהוא רע עצמאי שלא ממנו יתברך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם שתי אפשרויות. יש לאדם אפשרות להיות טוב ויש לו אפשרות להיות רע, וגם הרע כלפי עצמו, בסופו של דבר, מה שלמדנו אתמול, כל עניינו של הרע להביא את העולם ואת את האדם לשלמות. הרע עצמו הוא זה שמבחין ומבהיק את הטוב. אין מציאות של טוב ורע. אין יום בלי לילה. בכל השאר, מה שאני
אומר. איזה
הגיע ממשה? בשורש הנשמה. בשורש הנשמה של משה רבנו, יש את הצד של הטוב שלה. מה שאמרנו, משה רבכם, קביעת פי.
אתם
שיש לו מה? מה? בשורש הנשמה יש לך. כל צדיק וצדיק יש לו את הפינדות הזאת. מה? גם בכל שורש נשמה, גם בהבל יש את הטוב ורע שבו, וגם בכאן יש את הטוב ורע שבו. הבל.
אז זה קשור
לו... רגע, בעצם הרש...
הרש הוא גאה?
הרש להבל הלך לבנעם, לא?
כן. בלעם הוא הבחינה של הצד של הרב. בלעם הוא הבחינה של הצד של הרב בבחירה חופשית. זה לא שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה חלוקה, את הטוב הוא שם אצל משה ואת הרע אצל בלעם, ואז מה אתה רוצה מבלעם? אלא הקומרנה כותב שאם בלעם הרשע היה בוחר בבחירה חופשית בצד של הקדושה, היה זוכה לאלף מדרגות יותר ממשה רבנו, וזוכה למדרגת משיח, להיות המשיח בעצמו. ולכן הוא גם כן בכלל היה אפשר בכלל להעביר את כל נבואת המשיח. זאת אומרת, אם לא היה לו שורש בעניין הזה, לא היה בכלל אפשר להעביר את נבואת המשיח.
אבל האם...
זה גם על העשב, לא?
מה? גם
עשב,
אותו שורש.
אותו
שורש. עשב ביחס ליעקב ובלעם ביחס למשה. קין
ביחס
לב?
קין
ביחס
לב.
בחר לעשות דברים רעים.
לא, כדי לקחת ממשה, צריך להיות שמשה הוא איזה פגם.
הוא לא לקח ממשה, הפגם של משה זה היה דבר אחר, שמשה לא השלים את עצמו בגלל שהכניס את הערב.
כן,
אבל
איך מתלצות שמשה מגיעים לגילם? לא בגלל
חטא משה? לא, בלעם עצמו, יש בו נתוקות של גבושה מצד שורש נשמתו, ששניהם מאותו שורש, אני יודעת
אליון. הוא של משה?
אותו שורש. כי שתיהם באותו שורש. שתיית אליון, היא שורש של משה ושל בלעם. כן, היא שורש. יש דעת המתפשט, לא? יש חוכמה בינה, דעת. דעת עליון ודעת.
שור של מי
מחוכמה? מה?
מי השור של
חוכמה? אהרון. כן. אז אחי חזק, חזק, חזק ואמץ, והשם אלוהיך יהיה, לא תירא ולא תחד. הקומרנה צריך לדעת שהקומרנה כותב את זה, אחרי שהוא בעצמו עבר את הניסיונות האלה בצורה נוראית. פיפושים עצומים. לא תירא ולא תחד, חזק ואמץ, חזק ואמץ, אשריך ואשריך לך, אם בתורה תאמן באמת. חזק, חזק, חזק. שלוש פעמים חזק, עולה בגימטריה, רב יהודה. עולה בגימטריה, משה. והשם יהיה בעזרך. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים באמת, לאחד קודשא וירחוד שכינתיה, וירחוד אין בעת. כן. כשאדם מייחד ומתבטל, מבטל כל הגזירות וממשיך טובות. עולה תמיד, תשכינתה, וסליקת לאלה באו דרגה. ואומרים, פעמיים באהבה שמע ישראל, והיא סליקת בעמודה דאמצעיתה, ואיהו תדיר עמה, עם המלכות, ולאן סליקה, לאתר בהתגזף מתאמן, איפה הוא? תראו אין סוף. עולה כולה לגבוה, סלקה לגבוה, מעל גבוהים. וכד היא סלקה, תחיתן בה כל ספירה, זאת אומרת כל הספירות רוצים לאחוז בה, לעלות איתה, וסלקים עמה עד אין סוף. כשאדם מקדש עצמו בביטול עין, התבטלות, ובייחודים ובלב שמח, עד שנפשו יצאה בדברו, אז כשהוא מגיע למדרגה של עין, אז מעלה המלכות עד אין סוף. הוא מבטל כל הגזרות רעות. הוא ממשיך כל הטובות, רפואה, ברכה, חיים על כל ישראל, פרנסה,
ברכה חיים ומזון מאמן. זה המדרגות שהבעל שם טוב שבחנן. זה העניין של ההתבטלות לעין, שעל ידי עין יש את הכוח והיכולת לקשר את המלכות בכתר בחינת עין עליון. אית למינדה, היין זוהר פנחס ותבין עוצה מפרידו בלב הנפש, לת אתר פנים הנה ממש, עקום וחנון, דיין, מתחיל, חכם, מוביל, מלך, והכל, כל הכינויים האלה הם לערכנו מסיפרא דילן, מאהבת ישראל שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, אז הוא מתגלה אליהם בכל הגילויים האלה כדי שישיגו משהו בבורא. הוא ברוך שמו לעלם ולעלמי עלמי אמין. נתיב התורה בשבילים. סור מרע ועשה טוב. מה שהסביר מרן על העוסקים בחוכמה הזאת, חוכמת אמת, בשם אל אמת ברוך הוא ברוך שמו. השורש לימוד תורה לשמה, זהו קיום העולם וחיות נפש הישראלי. לימוד התורה הוא מזון הנפש והנשמה, כי בלימוד התורה יהיה לך מזון בגן עדן ובעולם הבא, שביעות הנפש מאור הנשפע מטל השמיים. ושעשוע הנשמות בגן עדן אי אפשר לבאר בכתב גודל החדווה והשעשוע והנועם. וכל זה אי אפשר לקבל את כל, את כל השפע הזה, וכל זה אי אפשר בעין תנים, אלא על ידי תורה, תורה לשמה. הרם מפריש את העניין של תורה לשמה, יש את העניין של גדול עד שמיים חסדיך וגדול מעל שמיים חסדיך. גדול עד שמיים חסדיך זה מי שעוסק בתורה שלו לשמה, שהתיקון הזוהר מביא שכל התורה שלו ניתת במערכת הגלגלים שקשורה לעולם הזה, ועל שמיים חסדיך בעיסוק בתורה לשמה, שזה עולה למעלה, למעלה מהשמש בבחינה העליונה הזו שהרם מביא פה. כל זה אי אפשר בין תנים אלא על ידי תורה, תורה לשמה, כי מאש ומים בהתקילות נעשית הרקיע שעל גבי גינת הדעדן, ושיעור זה הרקיע הוא מכוון כנגד הגן ולא יותר. ובזה הרקיע יש ארבע גוונים, חיבר, סומק, רוחם, ירוק. ובאלו ארבע גוונים שבארבע רוחות יש בו ארבע פתחים, ובכל הפתחים יש נאורים כפי אותם הפנים, כי יש שנותן נפשו לאהבת השם נדבך מאוד, ואז מלאך מיכאל עוזרו שינצל מפיגי עולם הזה. זה על ידי נפיעה לחסד, ברשות השם הנכבד והנורא, זאת כל מה שהמלאכים פועלים ועושים, זה אך ורק ברשות השם. לא שאדם תונה למלאך ומבקש ממנו שיעזור לו, אלא הפנייה עצמה יהיה לקדוש ברוך הוא, וממילא הקדוש ברוך הוא נותן הוראה למלאך שיפעול את מה שצריך. זה זוכה לגוון, ובזה הגוון של חסד הלך מורנו הרב ישראל בן אליעזר עם נכדו חיבר הקדוש שהוא רבי ברוך, וכרצה מהם צדיקים לאלפים ולרבבות שסבלו בעולם הזה איסורים וצרות ודוחק וחירופים וגידופים והלבנת פנים וחלישות דעת על ידי רשעים גמורים שאין להם חלק באלוהי ישראל, הם והשמחים מהם, והשומע להם ואינו מוכר במסירות נפש. וכל רדיפות הערורים אלו, אחר מי שלומד התורה בייחודים ובעורניות. זאת אומרת, מי שעוסק בייחודים ובלימוד תורה לשמה, יש לו הרבה שרודפים אותו, תורה לשמה באהבת ישראל ובהכנעת אמת. וזה בחינת גוון חיבה, שהוא בחינת החסד. ויש מהורה בגוון... מה?
חיבר זה לבן או שזה
כן,
משהו?
כן, חיבר זה לבן.
יש בלובן כמה
גוונים של לבן? גוונים של לבן? או...
כמה
גוונים יש בלבן?
ארבעה,
מה שאתה למדת, כמה לבן יש?
סט?
ארבע יותר.
ויש נאורה בגוון סומק שנותן נפשו לסיגופי, שזה בחינת הגבורה, אז יש לו נטייה נפשית לסיגופים מאורים, הוא מחפש, מה? כן, הוא מחפש תמיד לקנות אל הצד של הסיגופים, ושופך דמו בעבור השם יתברך במסירות נפש, וקורט ומשפיט ושופך דמן של רשעים כמיים, הוא כל עניינו לחלות את הרע מן העולם,
ומקריב בזה עולות. ומקריב בזה עולות. ובכל כוחו מוסר נפשו להעמיד הדת על תפילה. נלחם על מנת להעמיד את הדת על תפילה, וכרצה דוק ועיין בזה, וכל אחד לפי נטיית נפשו קונה בעבודת השם לפי הדרך שלו. וכל אחד נכנס לגוון שלו, ואלו הם שורשי ארבע החיות הנחזים בדעת ובחינת הדעת.
מה?
הוא הסביר שתי גוונים, יש עוד שתי גוונים. כן? הנקרא רזה דאורייתא, ורקי הזה, להיותו סוד דעת, מספר ניתה לשמיים, שעולה רקיע, נשרשים בו כל הכבד אותיות התורה, דוגמת היסוד התחתון שהכל תלוי בו, ומתו לשמיים נמשך משלושה מוחים דעתיקה, חוכמה בינה דעת, נמשך מהם עולמות, נשמות, אלוקות שבתוך האותיות, וכשאדם לומד ומדבק נפשו באור אינסוף שבתוך האותיות, שזה הרב מזכיר שזה עניין של לימוד תורה לשמה, להידבק באור אינסוף שבאותיות, כולל שהעולמות, האותיות עצמם, כולל עולמות, נשמות, אלוקות, אז כשהוא עוסק בדרך הזו, יזכה לתל הזה. הנמשך מקלט ראשי נילאים של עתיקה, וכל זה נמשך לזעיר אנפין, ומשם נמשך אל הדעת הזה שהוא הרקיע שבגן עדן, וכבד אותיות, אותיות שלו, ושור שלושה מוחים אלו הם קלט ראשין, שהקלט ראשין עצמם הם יוד כבב, שזה עולה בגימטריה טל, המשכת הטל, ומשם יורד המן והמזון אל הנשמות והנפשות שבגן עדן, כי התורה הוא המזון והמצוות הם הלבושים. זאת אומרת, בגן עדן עצמו, הבחינה של התורה שאדם לומד, זה בעצם המזון שלו. למד תורה, יהיה לו מזון בגן עדן. עשה מצוות, יהיה לו לבושים בגן עדן. ובזה הרקיע, סוד
הדעת.
מצוות
לימוד
תורה עצמה זה מצווה או שזה לימוד תורה? מה? מצוות לימוד תורה עצמה, זה שאני אוכלה או זה לימוד שלי?
יש
בבחינת המצווה, יש בעצם הלימוד.
זה
תורה
עצמה,
תורה עצמה, יהיה לימושים? יש בבחינת המצווה, מה שהרבי שמעון אמר יום ולילה. יש אמינים מעבר לזה, כנראה שזה אחר. זה בתורה עצמה, עצם העלייה ביום. וכל עניין של הלבושים, מבחינת ימים, אברהם אבינו, שבא עם כל ימיו ובו ביום זה עשה מבחינה בגדר של מצוות לימוד תורה, כלומר אני כותב שיש את המצווה של עצם השינוי, שיעור משוננים בשביחה, יש את הווגית בו יומם ולילה, שאדם יוגב בתורה יום ולילה ויוצא איזה חובה על פי השמה שחית והרבית, וזה שייך לגדר המצווה של הלבוש של לימוד תורה. ויש בערב נע שיהיו דברי תורה ערבים ומתוחים לכם, שאדם מתענג בהם, וזה הבחינה של תורה לשמה. שנהיה כתנת קל עם השמה. ומשם יורד המן והמזון אל הנשמות והנפשות שבגן עדן, כי התורה הוא המזון והמצוות הם הלבושים. ובזה הרקיע שהוא סוד הדעת ניתן לשמיים, ממנו נמשך עמוד החדה וסוד חוט השדרה היורד מן הדעת שהוא למעלה ליסוד, ונמשך עד קרקע הגן שהוא כתנת המלכות, בעמוד הזה עולים הנשמות ויורדים, וכן השפע נשפט דרך העמוד הזה, ובו תלת גבני קשת הכלול מחסד
תורה. מה זה נשמות
הלאומיות? יש עליית הנשמות, מגן עדן תחתון לגן עדן
עליון. זה עמוד שדרכו, לא?
שדרכו, גם כן בלילה, כשהנשמה, אדם
אומר,
כשאדם אומר בידך אבקי ברוכי, שהוא מעלה את נשמתו לגן עדן כל לילה, דרך העמוד היא עולה. ובו תלת גבני קשת הכלול מחסד גבורה תפארת, וכפי נטיות הנשמה לחסד או לגבורה או לתפארת, כך עולה באותו הגוון. ובעת היחוד מתגלים שלושה נאורים מטל עליון, שזה שם יוד כבב, שבדעת, ומגלים להעיר בתלת גבנים לבאו קשת, שהוא בחינת העמוד. ואז עולים הנשמות לגיי נוקבים אל גן עדן. זה אל זה הרקיע, הוא בחינת הדעת, ומשם מקבלים אור תל עליון, וכל זה על ידי התורה לשמה שלומדים, ומאירים באור רב כאור השמש של אור שבעת הימים. וזהו השעשועים על ידי לימוד אותיות התורה לשמה שלמדו בעולם הזה, ומעלים גם כן את הנשמות שנתקשרו לצדיק ותמכו אותו ועזבו אותו והיו קשורים לצדיק באהבה עזה. אז הצדיק על ידי הלימוד שלו מעלה את כל אלה שהיו קשורים איתו, וזו הבחינה של תמכים דאורייתא, מה שמובא שהגמרא מביאה כיתה לאורות תלך בארץ רפאים תקיל. אומרת הגמרא, מי שיש לו טל תורה בתחיית המתים, טל תורה מחייב, מי שאין לו טל תורה, אז מה יהיה איתו? אומרת הגמרא, העניין של תמכים דאורייתא, שבזה שהוא תומך את מי שלומד בתורה, אז על ידי זה יזכה שגם הוא לעתיד לבוא ימשיכו את הבחינה של הטל הזה כדי להחיות אותו. אז כלומר הכותב שיש את העניין של התמכים דאורייתא, המבחינה הממונית עצמו, זה מה שהוא מביא בנוצר חסד, שממש התייחס אליו כמו שבת, שכמו שהוא מכבד את השבת עצמה ומעדר אותה ואת התבשילים טובים וזה, ככה גם כן איתו, וזה רק השותפות של תמכים דאורייתא. זאת אומרת שבפחות מזה אין איזה גדר של תמכים, מעניין.
יששכר
וזבולון בדווקא.
יששכר
וזבולון בדווקא. חבים. בלי הברטנוע, לא זוכר, מביא על אחד מהזה שממש על עצמו הוא בקושי היה אוכל. ולאחיו שהיה לומד תורה היה מפתם אותו כמו משבת עצמו. עמדנו זה עד כאן. אבל זה הגדר של תמכים. והוא אומר, גם יש אנשים שעניים, שאין להם במה לתמוך, אז הוא אומר, בזה שהם עוזרים, בזה שהם מתקשרים, זה יש לזה גם גדר של תמכים, למרות שהם לא נותנים לו מה לא, יש, ועזרו אותו, ועזרו והיו קשורים, אחד שאין לו מה לזה, אז גמילות חסד, מה שהוא עושה איתו, גמילות חסד ועוזר לו, זה הבחינה של הזה. זה הקומרנו מביא שזה הבחינה שתמיד צריך שיהיה ייחוד הוויה אדמי. שגם אדם שעושה כל היום בתורה, כדאי שיהיה לו קשר למישהו שעוסק במלאכה. מה שדיברנו על עניין זה שגם במלאכה עצמה יש בראש הניצוצות הקדושה. ועל ידי זה שהוא מתקשר למישהו שעושה במלאכה קשר, על ידי זה הם עושים ביחד ייחוד הוויה אדמי. אם אשתו עובדת זה גם
יוצאים את החובה.
טוב, מביא את הנקודה הזאת לגבי מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא קראת ברית למלאכה, שאם אדם לא עושה במלאכה ובר שאני תוצור, אז יש חסרון בלימוד, בלימוד עצמו יש חסרון. על ידי ההתקשרות הזאת הם עושים ביחד את הלימוד.
כל אחד
מקשור
רק לאחד
משלושת הדרגות בעיקרון יש לכל אחד איזשהו נתיב מיוחד, כמובן שיכול להיות לו גם צדדים אחרים, אבל זה העיקר.
הדבר הדומיננטי,
אז זה גם כן כל אדם יכול לראות את עצמו, כל אדם יכול לראות את עצמו מצד הנטיות נפש שיש לו, ולפי זה לדעת אם הוא מבחינת החסד אהבת ישראל, יותר העניין של נטייה עם מידת החסד השפעת לזה. צד שני, יש אחד שיש לו נטייה יותר על הצד של הגבורות, על ידי כיבוב תעניות, על ידי זה שהוא מוכיח אנשים, מעמיד את הדעת, שאומר שלא יפיצו גדר, אבל לפי שורש משמחה. ומעלים גם כן נשמות שמתקשרו, כן, וטרפו ועזרו אותו, והיו קשורים לצדיק באהבה עזה, והאהבה הזאת זה הקומן הכותב מצד עצמו. הוא כותב שכל מי שהטיב עמו פעם אחת בחיים, הוא לא שכח לו את ההתזה שהטיב עמו וחרוץ בליבו תמיד האהבה שיש לו אליו, בגלל אותו טוב שהוא אחד. וזה השור של יסוד הכרת הטוב בעולם, שמזה אנחנו צריכים ללמוד להכיר טובה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהוא עושה איתו.
אמרנו גם לאלה שהציקו לנו.
מה?
גם לאלה שהציקו. בקר להשתדל ברנת באי אלמה בדברים האלה של תתגמי אורייתא חושה בריחו נבס אלה והגדים לשלם עד ההודכתיב על קירה אברהם מכל דינים בשין בגיהנום, הרבה הרבה מאוד. ודין בכל מן דיסטדל באורייתא באי אלמא, זכי ואחסין ירוקת, סקנתא באנמא דעדי, כמן דאמר להנחיל אוהבה יש ואותותיהם המלא. באלמא דין מאותה, מכל כיבוד דאלמא, מן דזילי מינה זכה לאלמא דעדי. מן דזילי שמאלה, אותה באלמא דן. כן, זאת אומרת, מי שלומד את התורה לשמה, אור תמים בימינה, כנת שמאלה, בשמאלה עושר וכבוד. והעניין, וניקיתם כשרב, כי אין לך עבירה גדולה, המוריד כל שפע הקדושה לקליפות, אלא גאווה, שנעשה ממש אליל וכסל ומטפחה, ומסלק השכינה ממנו, ונעשה עבודת אל נחר, אל זר, אל זר, אל אחר, וזו, וניקיתם מפשע, מהו הפשע? רב. מבחינת רב, הגאווה והגדלות, להיות רב וראש, להסתרר על זולתו. ואין לך דבר יקר בעולם, כמו הכנעה, הכנעה ממש. לא להיות רב וראש ולא להסתרר על זולתו, אלא להיות נכנע ושפל, נקי וטהור מגאווה. צס ושמח וחירופים ובזלמות. ואם תרצה אחי לידע כמה גדול ויקר עניין ההכנעה, שאולמד מצדקיהו המלך. שאמר לו ירמיה הנביא מפי הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם אלוהי צבאות אלוהי ישראל, אם יצא תצא אל שרי מלך בבל וחייתה נפשך, והעיר הזאת לא תסרב באש, וחייתה אתה וביתך, וחייתה אתה וביתך, ואם לא תצא אל שרי מלך בבל, ונתנה העיר הזאת ביד הכסדים ושרפוה באש, ואתה לא תמלט מידם, שמענה. ויטב לך ותכין נפשך. זאת אומרת, ביקש ממנו בעצם לצאת החוצה ולהכניע את עצמו למלך בבל. והוא דבר מתמיע אם נגזר על בית המקדש שיחרב, ועל אלפים ורבבות מישראל, ועל בני צדקיהו שיהרגו, ואך יתבטל גזר דין במה שיצא צדקיהו לשרי מלך בבל. אלא שהכנעה אחת מכפרת ומבטלת כל גזרות רעות. ומלך ישראל הוא הלב של כל ישראל. והרי נכנע ליבן של כל ישראל, כמו שניבא ישעיהו, השמן לב העם הזה. וקאי על מנשה מלך יהודה אותיות השמן. ובזה תבין עניין ההכנעה כמה הוא מפלאי פלאות. יש פה סיבור של הקומרמה? שאתה נמצא פה? לא, אז אין. לא, אין לנו. ובזה תבין עניין הכנעה כמה הוא מפלאי פלאות, ובאמת לכמה עניינים צריכים התחזקות כטעם והגבל יבו, חזק ואימת, הרפיקו עצמכם מגדולים, כמו שדיברנו, כבר בדברי מרן, שמעתי ממורי שרוב הנבטנותו של אדם גורם שמתרחק מעבודת השם מדבר, שמצד שפלותו אינו מאמין כי אדם גורם על ידי תפילתו ותורתו, שפע אל כל העולמות, וגם המלאכים ניזונים על ידי הייחודים שלו, שעושה בכל דבר גשמי, אכילה ושתייה ומשא ומתן ותורתו ותפילתו, שאילו היה מאמין בזה, שהוא ממשיך שפע בכל העולמות כולם, הוא מחזק עצמו, כמה היה עובד השם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. הוא יודע שכל העולמות כולם, כל חיותם וכל השפע נשפע אליהם, תלוי במעטים שהוא עושה במצוות שהוא מקיים, מלא אותו המון שמחה בעבודת השם. והיה נבהר בכל עוד של תורה ותפילה, ובכל דיבור ודיבור שמדבר, לאומרה כדקייאות ובייחודים. ויחלום, ויתחזק, בנת הכל, והנה סולם של בנת אדם, מוצב ארצה במוחים צרים של חוכמה, בינה חסד גבורה, והמוחים שלו הם בארציות, שהוא בנת מוצב ארצה, מוצר מוצב ארצה, אבל באמת בראשו מגיע שלמיימה לעורר מדרגות עליונות בכל מחשבה ודבקות. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו בסיבתו, ובסיבת המוחים שלו מספר עולים ויורדים בו. עולים ויורדים בו. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו בסיבתו, בסיבת המוחים שלו. מספר עולים ויורדים בו, צריך לראות אם זה עושה בגימטריה, התחנה של חוכמה בינה, עושה גבורה, וגם לתת לב אל מה שאמר שלמה, אם תשכבון בין שפתיים, שהקדוש ברוך הוא שומר ושוקד על צדקי אדם לנושקה, שהוא אומר בתורה ובתפילה ויחודים בדברי עולם הזה. שהרוח הקודש, שהרוח הקודש, הרגיל של הארץ. שהוא אומר בתורה ובתפילה ויחודים בדברי עולם הזה, והכל בתחיל ובתחיל. ואם יושים אליו ליבו, יהיה זהיר וזריז ברצת וזיה. כיוון שאדם יודע שכל דיבור ודיבור שהוא אומר, בצורה שהוא נאמר, בתחיל אורקים שהוא נאמר, בצורת ההרתעה שהוא מבטא את המילים, בצורה, בכוונה שהוא מכוון בעשיית המצווה, כל דבר ודבר יש לו משמעות בפרקי פרטים, ממילא אדם עצמו מתחיל להיות זהיר וזריז בעשיית המצוות. פה בשאר רוח הקודש, הרב מביא פה את העניין איך בעצם נוצרים בלי פה בהתחלה יבאר בו עניין הנבואה ורוח הקודש מה עניינה וגם יבאר עניין המדרגות שלהם דה כי להיות האדם צדיק וחסיד, פותק בתורה ומתפלל בכוונה, ודאי הוא שאין לך דבר שאין לו ממש. כי אפילו אותו הקול היוצא על ידי הקעת המטה, אינו לבטלה כנזכר בזו הפרשת שלח לך, ואין הדבר ההוא הולך לבטלה חס וחלילה. אך בוודאי הוא שממנו נבראים מלאכים ורוחים קדישים, קיימים ועומדים כנזכר בפרשת בשלח, דף מ"ט, כמו שאמרו חז"ל, כל העושה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. כי מדיבור האדם נוצרים מלאכים טובים או רעים כפי דיבורו. אדם שמדבר דיבורים טובים, ממילא נוצרים מלאכים טובים, דיבורים שאינם טובים, ונוצרים מהם דברים שאינם טובים. כמו שכתב בתיקונים, כשאדם עוסק בתורה, אותם הקולות והבלים, דנפקי מפומי, נעשים מרכבה עם נשמות הצדיקים הראשונים, לרדת למטה, ללמוד תורה לאדם ההוא, כנזכר בצבא במשפטים, עניין ההבל והדיבור והקול, יש שלוש מדרגות, בחינת הבל, דיבור וקול, כמו שהתבהר עניין שלושה מקמן בעזרת השם. אמנם, הכל הוא כפי מעשה אדם, כי אם אותה התורה שיעסוק בה, הוא קורא אותה לשמה, אז יהיה המלאך הנברא משם, קדוש הוא מאוד, זה עליון מאוד, ונאמן בכל דברה באמת גמור. זאת אומרת, כל דבר יגיד לעמיתו, לא יספר דברים שאינם טובים. וכן אם קורא אותה בלי שיבושים וטעויות, גם מצד מהבחינה הדקדוקית, יהיה המלאך ההוא בלי טעות, ויהיה נאמן בכל דבריו. וכן המצווה שעושה אדם, אם היא כתקנה, אז נעשה ממנה מלאך קדוש מאוד, כמו שאמרו ז"ל, כל העושה מצווה אחת, כאן הלא פוקרית אחד. וכפי מה שחיסר מאותה מצווה, כך יחסר אור המלאך ההוא. זאת אומרת, אדם לא עשה את המצווה בשלמות, אז המלאך ההוא עם חיסרון מסוים. ואומנם ודאי הוא שגדול הוא כוח המלאך הנעשה מעסק התורה, מכוח המלאך הנעשה על ידי אותה מצווה. ואין להרים בפרטים האלו. וזה עניין המלאכים המתגלים לבני אדם, ומודיעים אותם עתידות וסודות, ונקראים בספרים מגידים שעד פינת המלאכים, כי אלו הם נבראים מעסק האדם בתורה ומצוות. ויש אנשים שאין המגדים הנזכרים מתגלים להם כלל, ויש מי שמתגלים להם, והכל הוא כפי בחינת נשמותיהם, או כפי מעשיהם. כלומר, הוא כותב שלא כל אחד, גם אם זה יהיה צדיק גמור, וכל התורה שלו היא נשמע והכל, לא כל אחד המגידים האלה מתגלים אליו, כי יש צדיקים בעלי שורך נשמה מסוים, שזה לא כל כך טוב להם שמתגלים אליהם המגידים. ולכן, למרות שמצד המעשים שלהם הם יוצרים מגידים ונוצרים על ידי המלאכים, בכל זאת הם לא מתגלים אליהם. וזה הקומרנו ממה שראינו שהוביא בשם הבעל שם טוב, שאלו אחד התלמידים שאמר לבעל שם טוב שכבודו יודע שהרי אני צדיק כמו והכל. למה לכבודו מתגלים ולי לא מתגלים? אמר לו, אם אתה רוצה, אני אתן לך שיתגלו אליך, אבל זה לא טוב לך. אמר לו, אני רוצה. אז באמת נתן לו שיתגלו אליו המלאכים. אחרי כמה זמן אמרתי, קח את זה. זה לא טוב. כן, אז זה לא, אז יש בחינה מסוימת של צדיקים, שגם אם מצד מעשיהם הם יוצרים וראויים לדבר הזה, על כל פנים, כיוון שזה לא טוב לשורת משמתם, לפי שורש נשמתם, אז הם לא מתגלים. ויש מגידים אמיתים לגמרי, והם הנעשים מתורה או המצוות, הנעשים בשלמותם. ויש מגידים משקרים במקצע דבריהם, ויש בהם תעורבת כזב ושקר. והטעם הוא, כי האדם היה לו איזה בחינה רעה או דבר שקר באותה תורה או באותה מצווה שאתה. הנה גם המלאך הנברא משם הוא כלול טוב ורע, הוא בחינת הטוב שבו אומר דברי אמת והרע שבו אומר דברי כזב. נורא והיום, נורא פשוט כמה החשיבות, זה מה שתאמר נכתב על החשיבות של איכות הלימוד וצורת הלימוד עצמה, מה שדיבר מעניין של לחזור בתשובה לפני כך. הוא תלוי במידות עצמם, תלוי בתשובה שקדמה על הלימוד, תלוי בתחילו ורחימו שאדם לומד, תלוי בשעת הלימוד מה הוא עושה, אם הוא לומד כל כולו בלימוד, הוא גם נמצא בנושאים אחרים חוץ מהלימוד, ותלוי איפה הוא נמצא באותו שעה.
הרב החפץ חיים כותב שצריך ללמוד מהשיטה של ערך תורה, שכמו שהוא, אם הוא רואה שאדם מצליח לעשות מצווה, אז מה שהוא מנסה לפחות מנסה לגרום במצווה עצמה שלא תהיה בבחינות טובות. זאת אומרת אותו דבר, אם חלילה אדם נפל בעבירה, כבר יצר מלאך אותו, כמו שלפחות הוא תצער והתענח כל הזמן על העבירה, אז לפחות המלאכים יהיו נכים כאלה, מלאכים נכים, ככה הוא מתאר את זה, אז לפחות אם הוא כבר נפל,
שלא יהיו
מוצלחים.
גם יש מגידים שנעשים מעולם העשייה בלבד, ואלו נעשים על ידי המצוות מעשיות הנעשות בלי כוונה. אדם עשה מצווה בלי כוונה, יצר מלאך בעולם העשייה. ויש מגידים מעולם היצירה, והם נעשים מעסק התורה. ויש מגידים מעולם הבריאה, והם הנעשות מכוונות ומחשבות האדם ועסקו בתורה ובמצווה. איזה כוונה ומחשבה הייתה לו בשעה שעסק בתורה ובמצווה. ובכל עולם ועולם יש כמה וכמה חלקים ופרטים שונים זה מזה. ואין להאריך. והסימן שנתן לי מורי זל הוא בירותינו, כשמתגלה המגיד הזה, אם הוא מאמת בכל דבריו, זאת אומרת אם כל הדברים פה רק אמת ואין לו איזה פניות, פעם ספר כל מיני פמילה, כן? או אם כל דבריו לשם שמיים ולא יבטל אפילו עוד אחת מדבריו, זאת אומרת כל מה שהוא אומר מתקיים, וגם אם ידע לבאר רזי התורה וסודותיה, זאת אומרת אם המלאך הזה מסוגל לבאר רזי תורה וסודותיה, זה ודאי נוכל להאמין בו, וכפי דבריו נוכל לדע ולהכיר גודלו ומעלתו כפי ידיעתו. אתה שומע את המלאך מבחינה עניינית מה הוא מדבר, לפי הזה אתה יודע מה המעלה של המלאך הזה.
יש
פעם
מאוד מעניין זה שאם הוא אומר מי לדעה מה, זאת אומרת,
לא, זאת אומרת, הוא יכול להגיד עתידות, אבל אם הוא אומר רק אוי למדו בלבד, ולא מבאר את הסודות כמו שהרע מביא לזה, אז הוא אומר שבמדרגה היא יותר תפוצה. תלוי איזה מדרגה הוא, אתה יודע שהוא מעולם העשייה, מעולם היצירה, תלוי במדרגה.
אבל יש כוח, למשל, בגלל
הוא מגילויים, כתוב שבא לו מרוח הקודש. זה מוסר גדול, שאתה יכול לראות ברוח הקודש ולטעות. כן? עדיין שאדם שיש לו רוח הקודש זה לא ערובה שזה צריך הרבה בדיקה מה שאת אומרת. קורח זה דבר שיש קצת ללמוד אותה בנפרד מה היה שם היסוד של המחלוקת. טוב, אחר כך הרב מביא פה את כל העניין הזה של הקולות של האדם שעצמו יצר על ידי הלימוד שלו, שהם בעצם באים ומתגלים אליו, ופה מזכיר כל מיני מדרגות שיש בתחילות האלה. על כל פעמים מה שאנחנו רואים מפה את החשיבות העצומה בצורת הלימוד, בצורת עשיית המצווה, בכוונה שמתלווה ללימוד, שכל דבר ודבר מהבחינות האלה יש לו משמעות עצומה ביצירה של המלאכים. ובעצם האדם כל הזמן הולך ביותר מציאויות, לא מציאות רקמית שאין לה שום משמעות, ולא טוב זה סתם אמרתי וסתם זה, אלא כל אמירה של אדם פועלת לטוב ולמותר. יכול להיות מלאך טוב, יכול להיות מלאך שלא ידוע. אחר כך אדם מתפלא מה פתאום זה. ומה שבשערי קדושה הוא מביא, שהם המלאכים בעצמם הם אלה שמתקלים באדם, לטוב ולמותר. בסופו של דבר אחרי. אחר כך הוא מביא את מדרגות בהתרחשות של הדברים עצמם, כל בדיבור ודיבור וכל, ועל ידי זה ההתגלות עצמה לפני עצמי. כדאי לראות את זה, לדעתי, הקטע הזה עצמו.
איפה זה בדיוק הרב?
זה שער הקדושה ממש בהתחלה. שער רוח הקודש, סליחה. ממש בהתחלה. הוא שאל את מההתחלה. יש בזה הרבה מוסר מצד עבודת השם. כן. וגם לתת לב אל מה שאמר שלמה עם פשקבון בן שפתיים, שהקדוש ברוך הוא שומר ושוקד על שפתי אדם לנושקה, שהוא אומרה בתורה ותפילה ויחודים. אז אמר לי הרב משה, במיוחד הקדוש ברוך הוא, מי שבדרך כלל הוא לומד ובלימוד, שמח בו. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שמחה עצומה מכל אלה שמתחילים לגמגן, רוצים ללמוד, מתחילים ללמוד, שהם רק עכשיו בהתחלה שלהם מתחילים ללמוד תואר, מתחילים זה, יש לו נחת רוח הכי גדולה. כי זה כמו ילדים קטנים שמתחילים, תינוק, אתה רואה אותו מתחיל לדבר, אז האבא והאמא שמחים בו, או מתחיל להגיד מילה, או פה אמר חצי מילה. ואותו דבר בזה. בלימוד הזה עצמו יש לקדוש ברוך הוא הרבה שמחה. ככה. ככה אמר בפעם האחרונה שאני
מבין. אבל
זה נשק
של
למשוק את זה. הבחינה של הנשיקה היא המשכת חיות. יש את העניין של איחוד בין שיקים. האיחוד בין שיקים זה המשכת החיות לאדם עצמו. מבחינת העליונה. מבחינת הוויה איתי. אם תשכבון בין שפתיים שהקדוש ברוך הוא שומר ושוקד על שפתי אדם לנושקה, שהוא אומרה בתורה ובתפילה ובייחודים בדברי עולם הזה, והכל בתחיל אורחים. זה סיפר לי הרב אבי שבר, שהוציא באמת את מתוך התורה הגואלת הספרים שבעצם שיעורים שהרב יהודה מתאר בישיבה. אז כשהוא הוציא את זה לאור בשבת קודש, בקבלת שבת, הוא עמד בתפילה, והוא רואה שמארון הקודש, הרב צבי יהודה בא אליו, נשק אותו נשיקה במצח וחזר ונבלע בארון קודש. זה מה הייתה שהיה? באותה השבת שהוא הוציא איתה מתוך התורה הגול. בישיבה, במה? זו שמחה עצומה שיש בה... הדברים שלו יוצאים ושפיפותיו דובבות בקבר, אז זה גם כן אותה פתינה של נשיקה של צדיק עצמו שלומדים את דבריו, וזה גם כן יש פתינה של נשיקה. אמר מכותב גם כן שכותב בזוהר חי, הוא כותב את הפירוש מה היה חטאו של אדם הראשון. אני מעריך שם מאוד מדבר המון סנגוריה על האדם הראשון ואז מה הייתה הכוונה הטובה שלו בעצם כל החטא עצמו, ובסוף הוא כותב שם במוסך אני שכשאני אעזוב את העולם יקביל אותי אדם הראשון וייתן לי נשיקה על המסך. אז זה הבחינה הזו שנייה. כן. שהוא אמרה בתורה ובתפילה וייחודים בדברי עולם הזה, והכל בתחילו ורחימו. והרב מדגיש בעיקר את העניין של תחילו ורחימו, שהתיקוני זוהר מביא מה העניין הזה של לימוד בתחילו ורחימו. הוא אומר שתחילו ורחימו זה יודקי, מבחינת חוכמה ובינה, אבא ואמא. וכשאדם לומד תורה בתחילו ורחימו ביראה ואהבה, אז ממילא יש לתורה הזאת בחינת כנפיים שמרוממות אותה ומעלות אותה למעלה. אבל אם אין את התחילו ורחימו, אין לה כוח לעלות למעלה ולעשות רושם למעלה. ואם ישים אליו ליבו, יזהיר וזריז ברטס וזיע לעבוד את בוראו, וכל תנועותיו ודיבורה והצקיו עושה רושם למעלה. ויזהר וידקדק בכל מעסקיו שיהיה לשם שמיים באהבת ישראל, מה שאין כן בהולך בחשבות השכל לומר מה אני שיהיה כל דיבורי כל וכל תנועה ותנועה שיעשה רושם למעלה, מלא אני לא פועל. וזהו ענווה פסולה, וזה בחינת עבודת פאור, שמה שמיוחד בפאור זה העניין של השיפלות המוחלטת, שזה הייתה עבודתה בעצם, להרגיש אין מוסר, אין כלום, הכל בעצם כלום. כי לעבודת השם הוא שפל ונבזה, ואם שהוא רוצה, ואם מישהו יוצא לדגום כבודו, הוא עולה למעלה בכעס וגאווה להתערר על זולתו. כשאומרים לו תעשה מצוות או תלמה, הוא אומר מה אני, מה חייל, מה פתאום ללמוד, מה פתאום זוהר, מה פתאום כוונות. אבל כשמישהו בא להכיס אותו, פוגע בכבודו, אז הוא מתעורר עליו בקעת וגאווה להסתרר על זולתו, ובהפך עובדי השם הולכים ברוחבה וברוח גבוהה ובהתחשפות לעניין עבודת השם. בעבודת השם עומדים את השם במוחים וגדלות, ומתרוממים המון בעבודת השם ומתחזקים שכל פעולה שלהם פועלת בעולמות עליונים, לעמוד בחצות ליל ולדדד בכל דיבור התפילה, לאומרה בדבקות ובשמחה, ולפעמים מרחיבים דעתם בייחודים קדושים גם בענייני הגוף, והכל לצורך גבוה. ובענייני עולם הזה שומעים חרפתם של עושי רשע המחרפים ומגדפים, וליבם נשבר נכנע עין ממש מבלי למקום ולא למקום, והכל על ידי רוחב ליבם. ולשמח מתורה ותפילה אינם מרגישים כלל וכלל בענייני עולם הזה, ואינם מרגישים כלל בחרפת איזהם. אנשי רשע ופשע תשים את מתיר לעשות רצון קונם, פועל אמת אמת.
רב, רואים שדווקא אם אדם מקדים במידה מסוימת לכיוון הלא נכון, אז דווקא במידה הזאת הוא ייפול. דווקא מי שמעמיק קצת יותר מדי בענייני עבודת השם, אז דווקא הוא יהיה גאוותה בענייני העולם הזה. כמו שמי שמתחזר על להרחם על האכזרים, אז בסופו של דבר בדיוק ההפך יקרה לכם אותו, יתחזר על הרחמנים. דווקא באותה מידה.
נראה זה גם בצד של הקדושה, מביא זה הפוך, שאדם בענייני קדושה גבה לי בדרכי השם. העניין הוא לדעת לתת את המשקל לכל דבר ודבר במקום. את כל ענייני עולם הזה, אדם צריך להרגיש עניין של שפלות ולהרגיש את עצמו כהשקופה הנדרסת. דיברנו על העניין הזה שצדיקים, שהם מרגישים את עצמם הפקוטים של הפקוטים של עם ישראל, מבחינתם זה עבודת השם התמימה. כי כל צדיק, במיוחד כשמרגישים שמתקנים לעולמות עליונים והכל, כל זמן שיש יהודי שעדיין הוא לא מוקלם, מבחינתם עדיין יש בהם חיסרון עצום. אם באמת היו מושלמים, היו מצליחים לרומם את כל ישראל למעלה למען. זה שיש איזשהו מישהו שהוא לא מושלם, סימן שאני פחות ממנו, כי אם הייתי יותר פה ממנו, הייתי גם אותו מעלה. וכי שבסופו של דבר הם מרגישים את עצמם הפרוטים של הפרוטים שבישראל, ממילא, כלומר נתותת, כיוון שהם מחויבים בדבר, ומרגישים את עצמם מחויבים בדבר, וכל מי שמחויב בדבר מוציא את האחרים ידי חובתו, ממילא יש להם את הכוח לעלות ולתקן ולהשפיע על כל ישראל להתעלות. וזה המגמה שלהם. אבל ברגע שהאדם מרגיש את עצמו מלמעלה, כל אלה שמתחתיו אין לו שום כוח לעלות אותם. כדי לעלות מישהו, צריך לרדת אליו כדי לעלות אותו. כן? אם הוא לא יורד אליו, הוא ממילא לא מעלה אותו. זה אותו דבר, כלומר, אני מסביר את העניין, דיברנו על זה. השם ממית ומחייב. אומרת, צדיק נמצא במרכים בגדלות בעולם האצילות, כל החיות שלו. יום אחד הקדוש ברוך הוא מביא על המוחים בקטנות, יש מירידה עצמה, ירד למטה לעולם העשייה. הגיע לתל אביב, אני יודע לאן. מה אני עושה פה, השתגעתי, אני במקום לשבת בישיבה להתעסק בלימוד וזה, פתאום הביא אותי לפה. פתאום מגיע לתל אביב, פוגש לזה קרוב משפחה, טוב שבאת, רציתי לקנות תור, רציתי זה. יושב איתו, מדבר איתו, זה הצדיק הזה מסכן כבר מת. אבל השני מסכן קם לתחייה, זה שהקדוש ברוך הוא ממית אותו, אבל מחיה את כל אלה שתחתיו. זאת אומרת, אמרנו, מצד זה גם הצדיק שיורד צריך לשמור. שזה שהוא יורד למטה, זה חיים עצומים לכל אלה שלמטה. אומר אותו דבר מצד השכינה. השכינה כשהיא נמצאת בעולם האצילות, כל עניינה. אבל מה, כשהיא יורדת בגלות לעולם, למטה לעולמות ביה, מבחינתה זה ירידה, אבל כל עולמות ביה חיים מכוח זה שהיא ירדה אליהם. יוצא שכל מה שאנחנו חיים פה זה מצד זה שהשכינה ירדה אליהם. כן? לכן תמיד העבודה היא ברצו ושום בשכינה הזאת. יש עלייה, ירידה, עלייה, ירידה. חשבתי דרכי ואשיב הרגלי על ידותיך. ואמר מרן ישראל, כשאדם רוצה לקום בחצות ליל, והיתר בוודאי יקטרג עליו ויפיל עליו שינה. קומרנה מאוד מחזיק מהעניין הזה של לימוד חצות. זאת הקומרנה כותב שבעצם כמעט כל מה שאדם זוכה בקדושה לתאר את עצמו על דרך האמת ולהינטל מקליפת נוגה, שזה המלחמה העיקרית של האדם. זאת אומרת, אברך
אין אצלו שאלה ונפקמינה אם לחלל שבת או לא לחלל שבת, לאכול איסור או לא לאכול איסור. זה אומר, זה שטויות. ותודות השלב הראשון כבר עברת את המסך הזה. אומר אברך, ומי שבעולם התורה, המבחן העיקרי שלו זה בקליפת נוגה. הבירור של קליפת נוגה זה האמת. אתה מקדש את המעשים, מקדש את האכילה, מקדש את השתייה, מקדש את התשמיש, את הדיבור, את המידות, אתה מייחד שם השם וכל. זה עיקר העבודה של מי שנמצא בעולם התורה. כי לעשות איסור ולעשות היתר, זה כבר, הוא עבר את הקליפות האלה. עכשיו המבחן העיקרי שלו זה בקליפת נוגה. הרב כותב שעיקר העבודה על קליפת נוגה להינצל ממנה זה עבודת חצות. וכמעט חצות אדם, על ידי לימוד חצות, כל אחד לפי מה שהוא מסוגל, שעה, שעתיים, לפי מה שהוא מסוגל אחרי חצות לילה, אדם ממשיך על החוט של חסד, שמכוח החוט של חסד הזה הוא נתקל מקליפת נוגה. ולכן הרב מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, עד כדי כך שהוא חושב שכל זמן שאדם לא הגיע לבחינה של כמעט חצות באופן טבעי, מתוך חצון פנימי עמוק לקום, עדיין כולו באיזשהו שלב של ערב רב.
מי כותב את זה?
כלומר, ומה המשמעות של ערב רב? המשמעות של ערב רב זה ערבוב של טוב ורע. כל העבודה שלנו היא להבדיל בין הטוב לרע שבקליפת נוגה. כל זמן שאדם אצלו זה לא נהפך להיות טבע כמעט חצות, עדיין יש בו תערובת ויש לו הרבה מה לעבוד.
שיתעורר כמו דוד המלך
נדמה? שיתעורר, כך אמר פעם, באתי לרב בן טוב, אמרתי לו, הרב הגיד לי, זה תגובה לקום בחצות. אמר לי, אני צריך להגיד לך תגובה לקום בחצות, כדי שלא תגובה. לחצות קמים לבד. אנחנו מחכים שהשעון
יהיה.
מה המשמעות? המשמעות האמיתית היא הרצון הפנימי. כשיש רצון פנימי אתה תמצא לך הרבה דרכים. כשאין רצון פנימי, אז תשתת גם אם השעון יאיר, אתה תגיד לו שעשית להלך. תחבר. כן.
מה, לומדים דווקא
תסוד? לא דווקא, אפשר גם מסכת עירובין, שם יש גם כן גילוי גדול. כלומר נגיד, כי זכה לרוח הקודש על ידי לימוד עירובין אחרי חצות. יבמות.
בראש השנה.
בראש השנה, בראש השנה.
אבל האדם צריך לעמוד עליו,
אבל עצמו בהתחלה לתרום. כן, רק אני אמרתי את זה בתור ידיעה מה אדם צריך לשאוף. נגיע שכמעט חצות.
אבל
אתה
כל מיני פטנטים
וסגולות,
אני לא יודע מה.
הרבה סגולות. חשבתי עכשיו על הקומה ומביא את הפטנטים איך לקום.
זה לא פעם מה שהרבה פעמים, מה שכדי שיש דברים שזוכים
אליהם והם לא בגדר עבודה. כמו הנבא וזה, זה זכייה, זה מדרגה. מי שקם לזה, זה זכות, זה זכות, זה בכלל, זה רמה בכלל, שלא בית השם.
כן,
המערכות כותב בשער רוח הקודש, שישה דברים כדי שאדם יזכה בהם לקום בחצות. אחד מהם החזרה בתשובה, מרדפוש בינה, יוצא מהדברים שלו, שכדי שתהיה זכאי בכלל שירשו לך לקום בחצות, צריך שתהיה לך איזו זכות מיוחדת, כמו להחזיר מישהו בתשובה, לעורר מישהו בתשובה, כמו להיות מרדפוש בינה, לפני שאדם הולך לישון לעשות השפעות נפש אמיתי עם עצמו, לחזור בתשובה. זאת אומרת, יוצא שזה עצמו חלק מהזכות, לקום חצות. מביא שישה עצות, איך אדם יזכה לעשות מצוות מסוימות כדי שבזכותם יזכה לקום בחצות. חשבתי דרכי ואשיב הרגלי לדותיך, ואמר מרן אור ישראל, כשאדם רוצה לקום בחצות ליל, והיתר בוודאי יקטרג עליו ויפיל עליו שינה, ולכן כל כיוצא באילו עניינים, מה יצא יוצא, להתעורר לאיזה עניין גופני, לעשות רחב ולעשות בענייני הגוף, ואחר כך ואשיב הרגלי לדותיך. זה הקומר, הרב גד וצהל, בזמנו די שאלתי אותו איך הוא דואג לעצמו לקום בחצות. הרב גד מהבחינה הזאת זה אחד האנשים שאנחנו לא הרחנו את זה כשבחיים חיותו, מה זה הכמעט חצות של הרב. כשהוא היה בחיים אז כולנו ברוך השם נגררנו אחריו, הקמנו חצות והכל, ולא ידענו מכוח מה אנחנו קמים. אבל עכשיו, אחרי שהוא חסר מאיתנו, אנחנו יודעים איפה היה הכוח המניע שלנו בכלל לקום חצות, וכמה קשה לקום חצות.
כמה קשה. אצל הרב גדולתה כמעט חצות זה לא היה משנה, לא שבת, לא יום חול, לא מועד, לא כלום. ויום שבת הוא היה כאן. אין יום שהוא לא היה כאן חצות לילה. שבתות היה כאן בחצות. אני באתי, עד פעם באתי לה, אמרתי, הוא הרב, מה זה ליל שבת, מצוות עונה, מה הרב כאן חצות? מצוות עונה, כמה צריכת להיות שעה, שעה כאן, נתתי, תבוא ללמוד. היה בשתיים בלילה, הוא כבר היה בכותל בליל שישי. היינו בליל שישי, המון לילי שישי, היינו כשהייתי גר ברובע, הרבה לילות שישי, היינו יושבים ולומדים.
שישי
ליל שבת. בליל שבת, היינו יושבים ולומדים. ואין כל לילה חצות, חצות, חצות. פעם שאלתי פה באמת, איך הרב עובד על עצמו על העניין שלו, חוץ מהרצון העצום שהיה לרב, הוא אמר לי שהוא עושה לעצמו גם כן את העניין הזה, שהוא היה שותה הרבה לפני שהוא הולך לישון. ואז היה מצליח אותו לקום לשבת, כיוון שהוא היה קם, כבר לא היה חוזר ראשון. בחצות היה קם שלו. ככה היה עושה. זה אותו דבר סופר לי הרב קורדובה, גם הוא עושה זה קם. זאת אומרת, לפני שהוא הולך לישון, שום משהו גופני שמכריח את היצר להקים איתך. משהו גופני, ומכוח זה, מה הוא עכשיו ברגע שהוא קם לשירותים, נטל ידיים, כבר אומר לה לישון, הוא לא חוזר.
גופני זה חבר של היצר, אין לו בעיה לקום על כזה דבר.
וזה היה גומר, שתיהם ככה... שתיהם באמת ככה היו סיפרו לי שהם קמים, ולכן מאוד כמו הקרובות. קומרנה מביא גם כן דרך שפעם עשינו אותה, אבל זה גם כן... קומרנה מביא, יש את הזוהר שמביא, נאמן הוא בעל הפקדון להשיג פקדונות. דברנו על זה. אז הוא אומר שאדם יכול להתנות כמו שהוא הולך לישון ובונו של עולם, אני מפקיד אצלך את הרוח עד נקודת חצות, ונקודת חצות תחזיר לי. נאמן הוא בעל הפיקדון לנו. אז פעם היינו עושים את זה, לפני שראיתי את הקומרנה, היינו עושים את זה באמת, וכל פעם הייתי קם בחצות, מסתכל בשעון חצות ונופל לישון. אחרי כמה פעמים אמרתי, בטח הקדוש ברוך הוא לא נוח לו שעושים תנאים כאלה איתו. אז הפסקתי. אז ראיתי את הקומרנה כותב, אחרי שאדם אומר את זה, אז נאמר, ואז כאן אמר. שאחרי שהקדוש ברוך הוא מאיר אותך, אז אתה תקום. לא תיפול ישר חזרה לישון. אז זה נאמר שצריך להיות אז, לקום. אז על כל פנים זה דרכים שאדם... לא, הוא מחזיר לגוף. אתה ממש מתעורר, זה מדהים. אתה עושה את זה, אתה פשוט בנקודת חצות קם, מסתכל על השעון, מוריד את הראש. מוריד את הראש. ו... עיקר העדיפות, זאת אומרת, אם אדם ער כל הלילה כולו, כל הלילה כולו, כלומר הוא חושב שזה מעלה עצמה, אני חושב שזה מחרף, אם אדם ער בנקודת חצות ואחרי זה הולך לישון, יש בזה פספוס. זה חשוב, אבל לא כמו שאדם ישן, כי בעצם השינה עצמה יש עבודה. זה עניין הזה של כמעט יחוד עבודה.
אתם השנה לפני חצות יש עבודה?
עד חצות יש בזה עבודה.
אחרי חצות השנה אין בה עבודה?
עוד אדם ישן...
חצות זה עבודה באלף.
אדם ישן כדי לנוח. כן. אז זה אומר, והיתר בוודאי יקטרג ויפיל עליו שינה, וכן כלפוסי בעניינים, עצה יוסה להתעורר לאיזה עניין גופני, לעשות צרכה ולעסוק בענייני הגוף, ואחר כך רשו ברגלי על ידותיך. וכן אמר הקדוש רבי יצחק מדהרביץ' כשאני רוצה לישא להופך לבני ישראל היצר מתגרה בי ואומר יצחק שבי בבתך ולמוד תורה למה לך לטלטל עצמך ולהתבטל מדברי תורה ואני אומר לו אני נוסע בשביל מעות ואז נשים לי בשביל מעות אחרי שלום בוודאי המצווה גדולה תעשה וכשאני בא למקום, אני משליך לחוץ הפנייה החיצונית ואני עושה העיקר. ואמר, כי אי אפשר לשום התחלת מצווה רבה להיות בפני...